המהר"ל אומר, המהר"ל אומר, ונאמר במזמור הזה פותח את ידיך, והיה לו לומר תפתח את ידיך.
איפה?
שרי, okay. למטה, בצד ידה לת, בעמודה
השמאלית.
עמוד צד ידה לת, בעמודה השמאלית למטה.
איפה?
כאן. ונאמר במזמור הזה פותח את ידיך, והיה לו לומר תפתח
אני,
את ידיך.
רגע, אני לא מוצא. זה כאן? בצד הזה?
כאן, כאן, כן, כן. שורה שלישית, שורה רביעית מלמטה, ונאמר במזמור הזה פותח את ידיך, והיה לו לומר תפתח את ידיך. כן? שהרי ידיך, ידך הוא לנוכח, רק הוא רמז על הרצון הנסתר. בזה שיש פה שימוש לשון בגוף שלישי ולא בגוף ראשון, המילה פותח,
איזה גוף?
הוא רוצה לומר פותח זה גוף, זה גוף, זה נוכח.
סליחה,
לא, זה גוף שלישי.
שלישי.
כן,
הוא פותח.
ואת ידיך זה בגוף שני.
שני, כן.
ודאי.
כן. כן. אז
לא, אז יש פה מעבר מגוף, מגוף.
אז הסיבה?
מה? לא, אז הוא רוצה לומר שזה, יש בזה רמז, כן, על הרצון הנסתר. הרי מדובר פה, עם המילה פה, עם ההנחה שלו נכונה. שפותח זה גוף שלישי, גוף שלישי זה נסתר, זה לא נוכח. אז 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 אני מדבר על, אני מדבר על 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 נתינה של משהו לא גלוי אלא משהו נסתר. זה מה שהוא אומר. הרי כתוב מסביע לכל חי רצון, ורצון זה משהו, ערב טוב, רצון זה משהו נסתר, לא משהו גלוי. אז הוא אומר, זה רמוז בחלק הראשון של הפסוק גם כן. פותח את ידיך בגוף שלישי. גוף שלישי זה נסתר. יש מדבר, נוכח ונסתר. כן? גוף שלישי זה נסתר. אז השימוש לשון בגוף שלישי, זה רומז לכך שמדובר פה על משהו נסתר ולא גלוי.
רצון.
כן. כן. איפה אנחנו אוחזים?
כאן, ב...
ודאוד, בעמוד צדיבב.
דאוד.
ודאוד, כן. אז אנחנו בפרק שביעי, פרק זין, בקטע שמתחיל במילים ודאוד, עמוד צדיבב, אני אקרא. ודאוד, כי אילו שלוש ברכות. ודאוד, כי אילו שלוש ברכות. דהיינו, ברכת יוצר אור, אהבה רבה, אמת ויציב, הם שלושת הברכות שמברכים בקריאת שמע של שחרית, כן? שתי ברכות לפניה וברכה אחת לאחריה. הם באים על שלוש הנהגות. ההנהגה הראשונה, זאת אומרת, הם, יש פה שלוש ברכות שמסודרות כנגד שלוש הנהגות. ההנהגה הראשונה היא הנהגת סדר העולם. ההנהגה השנייה היא ההנהגה השכלית, ודבר זה למעלה מן הטבע. וההנהגה השלישית היא ההנהגה שלו בטבע, מה שמחדש ניסים ונפלאות. וזוהי ההנהגה השלישית. זאת אומרת, הוא עושה פה הבחנה. יש שלוש ברכות, ושלוש ברכות, שלושת הברכות של קריאת שמע, אחת, היא שייכת למדרגה הטבעית של המציאות, מדרגת הטבע, שנייה למדרגה שהיא מעל הטבע, ושלישית למדרגת הנס. יש, אז אתה עושה הבחנה בין הנהגה שלמעלה מן הטבע, ויש הנהגה שכמו שהוא אומר, מחדש בה ניסים ונפלאות. זאת אומרת, הטבע יכול להיות מונהג בהנהגה טבעית, הטבע עצמו יכול להיות מונהג בהנהגה שלמעלה מן הטבע, כן? שלמעלה מן הטבע, הוא קורא לזה ההנהגה השכלית, משום שהשכל הוא משהו שהוא למעלה מן הטבע. זה לא, כשהוא מדבר על שכל, זה לא רק שכל. השכל שהוא מדבר עליו זה התורה. הברכה השנייה היא למעשה ברכת התורה. ברכת האהבה רבה, ברכת אהבת עולם, היא ברכת התורה למעשה. הרי כתוב שאם אדם לא ברך ברכת התורה הוא יעשה ידי חובה בברכת אהבה רבה. אם הוא אמר אהבת עולם, הוא לא צריך לחזור אחרי, אם הוא ברך אהבת עולם בתפילת שחרית, הוא כבר לא צריך לחזור על ברכת התורה, כן? כי הוא יצא ידי חובת ברכת התורה וזה שהוא ברך ברכת אהבת עולם. אז כשהוא מדבר פה על הנהגה השכלית שהיא למעלה מן הטבע, הכוונה היא הנהגת התורה. התורה, בבקשה.
השאלה זה, אם מישהו לפני התפילה הוא שם לב כי הוא לא עשה ברכת התורה, צריך לעשות או לחכות ברכת אהבה?
לא, אם הוא לא ברך ברכת התורה והוא לפני התפילה, שיברך.
נגיד באמצע התפילה.
באמצע התפילה, זו שאלה מאיפה? זה באמת משנה איפה. אם הוא כבר אחרי השתבח, אז הוא כבר יצא בברכת אהבה רבה. אבל אם הוא עדיין לפני, אז יכול להיות שהוא צריך לברך עדיין, צריך לברך ברכת התורה. יכול להיות. על כל פנים, מהו, אז עוד פעם, אני אומר עוד פעם, שלוש ברכות. ברכה ראשונה, הנהגת הטבע על פי הטבע. הברכה השנייה, הנהגת הטבע, אבל על ידי משהו שהוא למעלה מן הטבע. התורה מנהיגה את העולם, כן, הוא מנהיגה אותנו בעולם על ידי הנהגת התורה. הנהגת התורה היא הנהגה שהיא למעלה מן הטבע. הנהגה שהיא למעלה מן הטבע, ויש מה שנקרא, מה שהוא קורא לזה הנהגת החידוש של ניסים ונפלאות. יש, זה כנראה, זה סטייה מן הסדר הטבעי. סטייה מן הסדר הטבעי. יש ברכה מיוחדת כנגד הנהגה שהיא, נגיד ככה, מסדדת, משנה, כן? את הסדר הטבעי לחלוטין. זה ברכה מיוחדת שהיא הברכה השלישית, ברכת אמת ויציב. הוא יסביר, אנחנו נקרא איך שהוא מסביר. ולא תמצא, אומר המהר"ל, ולא תמצא הנהגה יותר מאילו שלושה. האחת היא ההנהגה בסדר הטבעי, השנייה היא הנהגה בסדר השכלי, והשלישית היא ההנהגה שלו בטבע. ולכך כנגד זה שלוש ברכות. יוצר המאורות כנגד ההנהגה של המאורות. המאורות הם בסדר הטבע, כן? הנהגת המציאות על פי המאורות היא בסדר הטבע. אחר כך הברכה השנייה היא על התורה, היא ההנהגה השכלית. ההנהגה השלישית היא ההנהגה שלו בטבע, כמו שהיה יציאת מצרים. ובכולם השם יתברך. זאת אומרת, כל ההנהגות האלה, כולם, שלא נטעה, זה לא שלושה כוחות, אלא זה כוח אחד שמתגלה בטבע, מתגלה בשכל או בתורה, ומתגלה בניסים ובנפלאות שקורים במציאות. אבל זה אותו אחד. זה מה שהוא אומר. ובכולם השם יתברך אחד ואין משותף עמו זולתו. וההנהגה השלישית היא ההנהגה שלו בטבע, היא שייכת אחר קריאת שמע כמו שהתבהר. זאת אומרת, לא בכדי הברכה השלישית, זה מה שהוא רוצה לומר, שהיא הברכה שהיא כנגד ההנהגת הנס במציאות, היא מסודרת דווקא אחרי קריאת שמע. זאת שתי הברכות הראשונות הן ברכות שלפניה, והנהגת הנס שהיא הברכה השלישית שהיא כנגדה, היא מסודרת אחריה. ולמה? אז זה הוא אמר בקטע הקודם כשהוא הסביר. הנה, בקטע הקודם, בחלק האחרון שלו, הוא הסביר כך. אני אקרא את הקטע האחרון של הקטע הקודם. זה בערך משליש העמוד ומטה. וברכה ראשונה, תקנו על העולם הזה, שהאור הוא המעלה היותר של העולם, שהוא נברא תחילה. הוא כבר דיבר על כך שהאור במציאות הוא החלק, הביטוי היותר עליון במציאות. יש במציאות דברים גשמיים, אבל יש מדרגות גם בגשמי, גם בגשמיות של המציאות יש מדרגות. האור בחלק הגשמי של המציאות הוא היותר מופשט, פחות מוחשי. האור הוא פחות מוחשי, אתה לא יכול למשש אור, כן? וברכה שנייה, תקנו על נתינת התורה, שהתורה היא על העולם הזה. על, מעל העולם הזה. התורה היא על העולם הזה. ודבר זה נתבהר במקומות הרבה מאוד, שהתורה היא על... אנחנו ראינו קודם שהוא אמר שזה, הנהגת התורה היא הנהגה שמעל הטבע. אז הוא אומר, הברכה השנייה היא ברכה לתורה, שהתורה היא על העולם הזה. ואחר כך סידרו קריאת שמה, שהוא כנגד מלכות שמיים, וזה כי מלכותו היא עוד מדרגה עליונה על התורה. קריאת שמה זה מדרגה עליונה עוד על התורה עצמה. התורה היא על הטבע, והמלכותו התברך היא עוד מדרגה עליונה על התורה, שאנו אומרים תחילה שהוא השפיע את, מה סדר הדברים? אז הוא מסביר, שאנו אומרים תחילה שהוא השפיע את האור, שזה כמו שאמרנו המדרגה העליונה שבטבע. אחר כך אנו אומרים שהוא משפיע את התורה, שזו מדרגה עוד יותר עליונה, היא מעל הטבע. אחר כך אנחנו אומרים שהוא התברך אחד, ודבר זה יותר מדרגה עליונה, מה שהוא מתעלה במלכותו יתברך על הכל. ולפיכך אחר קריאת שמה קבעו ברכת אמת ויציב, הוא מדגיש, אחר קריאת שמה קבעו ברכת אמת ויציב, שהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל מצרים על ידי ניסים ונפלאות. הוא אומר, וברכה זאת מתחייבת מן קריאת שמה, זאת אומרת, ולכן היא מסודרת דווקא אחרי קריאת שמה. היא שייכת, הברכה הזאת, וכמו שעכשיו ראינו, כי ברכה הזאת היא מתחייבת מקריאת שמה, כי בקריאת שמה שהוא יתברך אחד וזהו מלכות שמיים, ומפני שהוא מלך נבדל מהכל ומושל על הכל, עד שהוא יכול לעשות ניסים ונפלאות בעולם. זאת אומרת, המציאות של הניסים והנפלאות הם ביטוי למלכותו על הכל. המציאות של ניסים ונפלאות, השינוי בסדרי העולם, זה ביטוי למלכות, למלכות, לשליטה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא. ולכן דווקא אחרי קריאת שמה, אחרי שאנחנו עולים למדרגה יותר עליונה מעל התורה וקל וחומר מעל הטבע, אז אנחנו מברכים את הברכה הזאת שהיא ביטוי למלכות שאותה הזכרנו בקריאת שמה. וזה מה שהוא אומר אצלנו גם כן, וההנהגה השלישית היא הנהגה שלא בטבע, שייכת דווקא אחרי קריאת שמה, כמו שהתבהר. כמו שהתבהר, זה מה שעכשיו קראנו. ברור. אמנם, בלילה צריך שמירה. זאת אומרת, ידוע, ברכות קריאת שמה של שחרית זה שתיים לפניה ואחת לאחריה. קריאת שמה של ערבית זה שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אז הוא אומר, מה עניין הברכה הרביעית אחרי קריאת שמה של לילה? אז הוא אומר, אמנם בלילה צריך שמירה, ונתקן על זה ברכה רביעית בלילה יותר מביום. לפיכך תקנו השכיבנו, שכל הברכה, התוכן של ברכת השכיבנו מדברת בשמירה, ודווקא אחר גאולה. למה סידרו אותה דווקא אחרי ברכת הגאולה, אחרי ברכת גאל ישראל? אז הוא אומר, ודווקא אחר גאולה, כי הגאולה הוא שגואל אותו מרשות אחר, והשמירה הוא שפורס סוכת שלמה עליהם אחר כך, עד שאי אפשר להרע לו אחר. זאת אומרת, יש פה שתי מדרגות. מה זה גאולה? אנחנו רואים, ברוך אתה השם גאל ישראל, וזאת היא הברכה שמדברת על, שהתוכן שלה הוא הניסים של יציאת מצרים. אז לבד מזה שהוא הזכיר קודם שהניסים האלה הם ביטוי למלכותו, כל הניסים והנפלאות הם ביטוי למלכות השם, אבל הרי החתימה של הברכה היא גאל ישראל. מה זה גאל ישראל? כמו שהפסוק אומר, הוציא גוי מקרב גוי. זאת אומרת, הוא גאל את ישראל ממצרים, הוציא אותם מרשות המצרים, הם כביכול היו בידיים של המצרים, והוא הוציא אותם מהרשות של המצרים לרשות אחרת. אז אומר, זה ברכת גאל ישראל. אבל יש אחרי שיש גאולה, או אחרי שהקדוש ברוך הוא גואל, זה עדיין לא מספיק, הוא גם שומר ברשות החדשה שבה הוא נמצא, צריך שמירה. אז לכן הוא אומר, דווקא ברכת גאליס, ברכת השכיבנו שהיא ברכה על השמירה, שזה התוכן שלה, דווקא אחרי הגאולה, זה מה שהוא אומר. כי הגאולה הוא שגואל אותו מרשות אחר, והשמירה הוא שפורס סוכת שלמה עליהם אחר כך, עד שאי אפשר להערה לו אחר. וגם כשאנחנו נמצאים לא ברשות הקודמת אלא ברשות העכשווית, ברשותו של הבורא, אז נו, אבל יכול להיות שמישהו עוד יכול להערה לנו, ולא, פורס סוכת שלמה עליהם, כן? כמו שעשה השם יתברך אחר שגאלה ממצרים, היה פורס ענני כבוד עליהם ושמרם. אומר המהר"ל, ודבר זה, זאת אומרת השמירה הזאת היא מדרגה עוד יותר עליונה מהגאולה. זאת אומרת, מהניסים והנפלאות של הגאולה, ודבר זה הוא עוד יותר עליון. ולפי דעתי, כי זה נגד מה שכתוב אצל הגאולה, ולקחתי אתכם לי לעם, שזוהי הגאולה בעצמה. ואמר, והייתי לכם לאלוקים. הפסוק אומר, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, וכו' וכו' וכו', וגאלתי אתכם, כן? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. אז אומר המהר"ל, אז זה מדרגות, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, יש פה ארבע לשונות גאולה.
והייתי זה לא מארבע לשונות
גאולה. לא מארבע לשונות גאולה, אבל הוא אומר, אז הוא אומר, ולקחתי אתכם לי לעם, שזהו הגאולה בעצמה. ואמר, והייתי לכם לאלוהים, כי מה שהשם יתברך פורס סוכת שלמה עליהם, בזה הוא יתברך לאלוהים להם. הוא אומר, הביטוי של והייתי לכם לאלוקים, איך זה בא לידי ביטוי? פורס סוכת שלמה עליהם, עד שאין אחר רשאי לגוע בהם. והרי והייתי לכם לאלוהים כתיב אחרון לכל. עולים במדרגות, יש פה מדרגות, כן? אז הוא אומר, המדרגה העליונה ביותר, והייתי לכם לאלוקים. וכנגד זה תקנו ברכת השמירה, כאשר פורס סוכת שלמה עלינו, כי כאשר הם תחת כנפיו, הנהו לאלוהים עליהם. והיינו שאמרו, זה מסביר את מה שאומרת הגמרא בברכות, כיוון שתקנו רבנן השכיב. הגמרא שואלת שאלה מפורסמת, הגמרא שואלת, הרי כתוב שצריך לסמוך גאולה לתפילה, נכון? אז שואלת הגמרא, אז איך אתה אומר ברכת השכיבנו בין ברכת גאל ישראל לתפילת 18? על ידי זה אתה מנתק בין הגאולה לתפילה. אז אומרת הגמרא, השכיבנו כי גאולה אריך תדמיה, זה לא משהו, זה לא הפסק, זה הכל המשך של גאל ישראל, כך אומרת הגמרא.
אבל יש הפסק, כמו חורים קדיש.
מה? אז הקופנים,
כנראה שבערבית זה לא
הגמרא, זה נכון מה שאתה אומר. הגמרא אומר, בראשונים כתוב שיש הבדל בין הדין של סמיכת גאולה לפילה בערבית לדין של שחרית, אבל מכל מקום הגמרא שואלת איך ברכת השכיב. מה?
עירו עינינו,
כן, אצל מרוקאים
עוד מוסיפים פסוקים, עירו עינינו, כן, ודאי, גם אצל אשכנזים בחוץ לארץ, כן, בארץ לא אומרים.
לא אומרים, יש מניינים שאומרים.
כן? לא, זה אשכנזים לא אומרים. יכול להיות זה אצל הסוהר המרוקאים. על כל פעם.
האירוע עלינו זה גם נוסח שהיה...
כן, כן, בסידורים האשכנזיים הישנים אתם תוכלו למצוא שיש. כן, בטח, בטח, אני זוכר.
אומרים זה במנגינה יפה.
כן. אבל בארץ כבר לא אמרו.
למה?
מה?
למה?
כנראה זה מנהג הספרדים בארץ. כן, אבל כנראה מנהג הספרדים בארץ, מנהג מימי הבית יוסף, תקנו לו לומר, אז האשכנזים שבאו לארץ קיבלו את המנהג, מקום שאפשר לקצר וקצרים, לא?
כן,
אז הוא אומר, והיינו שאמרו, כיוון דתקנו רבנן השכיבנו כי גאולה אריך תדמי. אז מה המובן של הדברים? אז לפי מה שהמהר"ל אמר, זה מוסבר, זה מה שהוא אומר, דוודאי דבר זה גאולה אריך תה. קודם כל צריך להבין, כמו שהוא אומר, זה שייך למה שכתוב בפסוק, כן? הפסוק אומר, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. כל זה לארבע לשונות של גאולה שהיו ביציאת מצרים. עכשיו, הגאולה, הוא אומר, וגאלתי ולקחתי, לקחתי זה שיא הגאולה, לקחתי אתכם לי לאן, ובסוף כתוב והייתי לכם לאלוהים. אז אומר המהר"ל, זה שייך להמשך הפסוק, שהוא גם כן מעניין הגאולה, ובוודאי גאולה אריכתי, כי מה היה שגאלה מן רשות אחרים אם לא ישמור אותם גם כן, שלא יזיקו להם אחרים. אנחנו אומרים גם דרך אגב בברכת כהנים, יברכך השם וישמרך. אז רש"י מביא, יברכך השם, יברך אותך, אבל כשאתה זוכה לברכה זה עדיין לא מספיק, משום שהברכה יכולה להגיע, אבל היא יכולה גם לברוח, כן? אז וישמרך. זאת אומרת, הוא ישמור שהברכה תישאר, ותהיה לה קיום, תהיה לה קיום, בדיוק. אז הוא אומר אותו דבר גם כאן, כן? זה שהקדוש ברוך הוא גאל, זה עדיין לא מספיק, משום שעדיין אפשר להראה להם, גם תחת רשותו, זה מה שהוא אומר. ובוודאי גאולה אריכתי, כי מה היה שגאלה מן רשות אחרים, אם לא ישמור אותם גם כן, שלא יזיקו להם אחרים? הרי האחרים מושלים עליהם. ולפיכך, בערב מברך שתיים לאחריה, אמת ואמונה, והשקיבנו. עכשיו, ויראה מה שאמרו, אחת ארוכה ואחת קצרה. עכשיו הוא מסביר, ממשיך הלאה. הרי הגמרא אומרת שיש ברכה אחת ארוכה וברכה אחת קצרה. מה הכוונה ברכה אחת ארוכה ואחת קצרה? אחת פותחת בברוך ומסיימת בברוך, ואחת רק מסיימת בברוך אבל לא פותחת. כמו ברכת אמת ויציב, היא לא פותחת בברוך. אהבה רבה לא פותחת בברוך. הברכה הראשונה, ברכת יוצר אור, פותחת בברוך ומסיימת בברוך. אהבה רבה היא סמוכה לחברתי, כן? ולכן היא לא פותחת בברוך. אותו דבר ברכת אמת ויציב גם כן, הם שתיהם נחשבות כסמוכות לברכה שלפניהם. אז אומר המהר"ל כך, ויראה מה שאמרו אחת ארוכה ואחת קצרה, דווקא כאמר שצריך שתהיה השקיבנו קצרה. צריך, זאת אומרת, הוא רוצה להסביר באופן מחשבתי מה העניין, זאת אומרת, זה לא, מבחינת ההלכה יש לזה הסבר, כמו שאמרנו, זה ברכה סמוכה לחברתה. אבל הוא אומר, לא רק מצד ההלכה, אלא גם מצד ההבנה המחשבתית אפשר לתת לזה הסבר. מה הכוונה? אז הוא אומר, דבר זה עניין מופלג בחוכמה, כי הכל לפי הברכה, כי מאחר שאין השקיבנו מדבר רק מן השמירה בלבד, ואין זה כל כך גדול, הכוונה, אין בזה כל כך גדולה כמו אשר הוציא אותם בניסים. זאת אומרת, הברכה של גאל ישראל, אומר המהר"ל, אם אתה משווה אותה לברכת השקיבנו בערך שלה, אז היא יותר גדולה מברכת השקיבנו. זאת אומרת, וכמו שהוא הסביר, הרי ברכת גאל ישראל היא הגאולה, גאל אותם. ומה נקרא לגאול אותם? לגאול אותם, כמו שהוא אמר, זה נקרא להוציא גוי מקרב גוי, לקחת גוי מקרב גוי, להוציא מרשות המצרים את ישראל ולהעביר אותם לרשות אחרת. הברכה של השקיבנו היא שמירה, שלא יזיקו להם כשנמצאים בתוך הרשות האחרת. אז אומר המהר"ל, הערך של ברכת השקיבנו אל מול ברכת אמת ויציב היא פחותה ביחס.
אתה אומר רשות אחרת?
מה?
לא רשות אחרת.
רשותו של הקדוש ברוך הוא. איך כתוב? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. קודם הם היו עבדים לעבדים, עכשיו הם עבדי.
לא, אני זה לא רשות אחרת, זה בארץ ישראל.
מה?
זה בארץ ישראל?
לא.
אם זה גאולה, זה גאולה, זה אומר כי הם הגיעו לארץ ישראל.
לא, זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, אבל הרשות אחרת, הכוונה רשותו של הקדוש ברוך הוא. הם היו ברשות המצרים, והוא הוציא אותם מרשות המצרים והעביר אותם לרשותו. איפה זה ברשותו, מתי זה ברשותו, זה נכון, אבל הוא רק אומר, מרשות המצרים לרשותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר,
יש את הלשון החמישית, והבאתי.
והבאת, כן, גם כן.
קשור לילה.
כן.
לשמירה.
ודבר זה, נראה, ודבר זה עניין מופלג וחוכמה. כי הכל לפי הברכה. כי מאחר שאין השקיבנו מדבר רק מן השמירה בלבד, ואין זה כל כך גדולה כמו אשר הוציא אותם בניסים. ולכך השקיבנו ברכה זאת קטנה, ולא כן אמת ואמונה, שהוא יתברך עושה פלאות נגד האויב. ולכך ברכה זאת גדולה, כי כפי העניין כך ראוי שתהיה הברכה, ולכן הברכה של השקיבנו היא קטנה. ולמשכילים ידוע שהברכה השביעית היא קצרה ואינה ארוכה, ואף כי אתה, הנה, אתם שומעים, ואף כי אתה מעריכים בפיוטים בברכת השכיבנו, יש לומר שכיוון שאפשר לקצר בה ואין חיוב להעריך, ורוב פעמים מקצרים, רק לפעמים מעריכים בה, זה לא נקרא ארוך, אין זה ארוכה. ועד אמר, יש לשון במשנה בברכות כתוב, מקום שאמרו להעריך יעריך, ומקום שאמרו לקצר יקצר. ועד אמר, מקום שאמרו להעריך אינו רשאי לקצר, ואם מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להעריך, היינו להעריך בקביעות במקום שאמרו לקצר אינו רשאי להעריך. אבל אם מעריך בזה ואינו קביעות, אין זה נקרא עריכות, כיוון שלא לשם חובה מעריך, ומנהג אבותינו תוראי. טוב,
הוא פה שהוא אומר קצר וארוך,
זה פירוש אחר מהפירוש של הגמרא.
הוא לא מדבר על מתחיל ומסיים,
נכון,
עניינית הברכה היא יותר קצרה,
נכון, זה לא כמו הפירוש הפשוט בגמרא, כן, נכון.
אז יש פה יסוד לפיוטים, מנהג אבותינו בידינו.
כן, נכון. זה היה המנהג שלהם, בחוץ לארץ אמרו את הפיוטים, אמרו את הפסוקים.
עדיין אמרו
את זה. כן, אני לא הייתי בחוץ לארץ, אבל כן, בחוץ לארץ בקהילות אומרים. כן, יראו עינינו.
גם החסידים וגם...
כן, כולם אומרים את הפסוקים.
פה יש, מניינים מרוקאים יש הרבה
שם. לא, אבל בחוץ לארץ אומר שאומרים.
לא, אני אומר פה, הרבה מניינים המרוקאים אומרים את הפסוקים.
אנחנו כאן
בעינם שיח
אומרים
במוצאי
שבת.
במוצאי שבת, אבל לא ביום חול.
אבל זה דווקא מתאים מה שאומר המערה, לא בקביעות.
לא בקביעות, זהו, אבל ביום חול לא אומרים. גם לא אומרים, למה לא אומרים בבית כנסת המרוקאים? אומרים, לא אומרים.
לא יודע, הייתי בכמה מניינים ש...
של מרוקאים שאמרו, כן? גם ביום חול. לא, ביום חול בארץ לא אומרים. ביום חול בארץ לא אומרים, אתה יודע. אז כמה מנועם שיח אומרים, יראו בינינו?
מוצאי שבת.
עד מוצאי שבת.
מוצאי שבת ומוצאי יום טוב גם.
כן? הלאה. ותקנו לומר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית, וזה כמו שכתוב בפרק כמה דברכות, אמר רבא בר חנינא משמי דרב, כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבוקר חסדך, זה אמת ויציב, ואמונתך בלילות, זה אמת ואמונה. עד כאן.
זה מצווה?
מה?
זה חיוב?
כתוב, כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו.
אבל חובת
קריאת שמע. מה? או, השאלה מה הכוונה ידי חובתו? חובת מה? אבל מכל מקום זה לשון הגמרא.
כי פה מביא פסוק מתהילים.
איפה?
להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.
לא, אבל הרי המצווה, אתה לא, אנחנו, זה זכירת יציאת מצרים.
לא, זה, כנגד זה תקנו. כנגד זה תקנו, זה לא המקור. לא. בפסוק ודאי זה לא המקור. זה תקנת חז"ל להגיד את הברכה הזאת בבוקר ואת הברכה הזאת. עכשיו, למה חז"ל תקנו, או מה היסוד של חז"ל בתקנה, זה הפסוק הזה בתהילים. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כן? והוא מסביר. ובאור עניין זה, כי השם יתברך מנהיג עולמו בשתי מידות. מנהיג עולמו בחסד ובטוב, וזה בזמן שראוי אל הטוב. ואז השם יתברך מיטיב ועושה חסד עם הנבראים. וכאשר אין הזמן מוכן מצד עצמו אל הטוב, והיה ראוי שהשם יתברך חס ושלום יעזוב את חסדיו, ודבר זה אינו גם כן, כי אינו משקר באמונתו ואינו עוזב את חסדיו. ולפיכך תקנו בשחרית כאשר מחדש האור, ודבר זה כנגד הזמן שהוא טוב וראוי, אז שהשם יתברך יעשה חסד וטוב עם אשר ראוי לו. ולפיכך אנו מזכירים, זאת אומרת, עם עלות השחר, ההערה של המציאות, המציאות מתעוררת והמציאות מהירה, אז בשעה כזאת הוא אומר תקנו בשחרית כאשר מחדש האור, כמו שאנחנו מחדש בטובו בכל מותבין מעשה בראשית, מחדש את האור, כן, נראה כאילו הוא מחדש את המציאות. אז הוא אומר דבר זה, התקנה של הברכה הזאת בבוקר, כנגד הזמן שהוא טוב וראוי, אז שהשם יתברך יעשה חסד וטוב עם אשר ראוי לו. ולפיכך אנו מזכירים הטוב שעשה השם יתברך עם ישראל, ואומרים אמת ויציב ונכון וקיים, ומזכיר שם חסדי המקום. כי בגאולה היו שניהם. מה זה שניהם? האחד שהיו ישראל בגלות והיו אויביהם עומדים עליהם, והציל השם יתברך אותם, ולא זה בלבד, אלא שעשה עמהם גדולות וחסדים. כי לא די להם שהציל אותם משונאיהם, רק שעשה עמהם נפלאות גדולות, ואין זה רק חסדי המקום. ולפיכך מתחיל להזכיר מיד אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלדיך אין אלוקים, ממצרים גאלתנו השם אלוקינו וכו'. אז זה בבוקר. יש עניין להזכיר את חסדי השם בבוקר, משום שכמו שהוא אומר כאן, החסד שייך לגילוי הטוב במציאות, והערת היום, כן, נותנת לאדם את ההרגשה, את היכולת לראות את הטוב. האור נותן לאדם את היכולת לראות את הטוב. אז לכן בבוקר תקנו ברכה על חסדי המקום, כן, שזה התוכן של ברכת אמת ויציב. עכשיו הוא אומר, ואילו באמת ואמונה התחיל לומר מיד, הפודינו יד מלאכים, מלכנו הגואלנו מכף כל העריצים, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. כל זה שהשם יתברך שומר אמונתו להם אף בצרתם, ולא עזב אותם ביד צריהם. כי בוודאי שני דברים הם, האחד הוא מצד הטוב שעשה השם יתברך להם, והשני מצד שהיה ראוי שיהיו חס ושלום נכחדים, ולא עזב הקדוש ברוך הוא אותם. זאת אומרת, אז בבוקר אנחנו מביאים לידי ביטוי את חסדי המקום, ובערב אמת ואמונה, מה התוכן של הברכה? שהשם יתברך שומר אמונתו להם אף בצרתם, ולא עזב אותם ביד צריהם. וכמו שהוא אומר, והשני מצד שהיה ראוי שיהיו חס ושלום נכחדים, היה ראוי, זאת אומרת מצד הדין, היה ראוי שיהיו חס ושלום נכחדים, ולא עזב הקדוש ברוך הוא אותם. ולפיכך, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו. כי צריך להזכיר שלא עזב ישראל ביד אויביהם, ויותר מזה, שעשה טובות וחסדים עמהם. אמנם עיקר פירוש זה, זאת אומרת עיקר פירוש מדוע בלילה תקנו אמת ואמונה וביום אמת ויציב, הלילה נחשב בכבר, זה יסוד שכבר ראינו, הלילה נחשב ביטול העולם, ביטול המציאות, כאילו המציאות לא קיימת, כאשר הוא חושך ולא אור. ובלילה נחשב העולם כמו פיקדון שהוא ביד אחר, כי הוא דיבר על זה בברכת, כן, שאדם כביכול מוסר את נשמתו ביד הבורא בלילה, ובלילה נחשב העולם כמו פיקדון שהוא ביד אחר ומאמין לו, כי כאשר יהיה מגיע השעה יחזיר לו את הפיקדון. לכך העולם שהוא כאילו אינו, כיוון שהמציאות כאילו מתבטלת בלילה במידה מסוימת, כביכול כמו שאדם מוסר את נשמתו לבורא כשהוא עולה על משכבו, כך כביכול כל המציאות נמסרת כפיקדון, כן, על מנת שהיא תחזור בשעה שהיא יכולה לחזור. אז לכך העולם שהוא כאילו אינו בלילה, אנו אומרים כי אנו מאמינים בו יתברך, אשר אצלו כאילו הפקדנו בידו את העולם, ולכן יש לומר אמת ואמונה בלילה. זאת אומרת, כאילו הפקדת אצל מישהו פיקדון ואתה מאמין לו שהוא יחזיר לך את הפיקדון, אבל ביום העולם נמצא, לכן יש לומר אמת ויציב. כי כאשר יוצא או יצא או יצא העולם אל הפועל, אין לומר אמת ואמונה, רק אמת ויציב, כי המציאות היא טובה, המציאות היא טוב והיא טובה. ולכך יש להזכיר בו גם כן את הטוב ואת החסד שעשה עם העולם, כאשר נראה אנחנו רואים, זאת אומרת בבוקר אדם זוכה לראות, כמו שאמרנו, הערת הבוקר, החידוש של העולם נותנת לאדם את התחושה, יש לאדם בבוקר את התחושה של הטוב שבמציאות, ולכן צריך אז להזכיר את חסדי המקום, לכך יש להזכיר בו גם כן הטוב והחסד שעשה עם העולם כאשר נראה ונמצא הטוב, וזהו ביום. ופירוש זה מוכח או מוכיח במדרש שהובא בתוספות שם, שאמרו כי תקנו אמת ואמונה ערבית על שם חדשים לבקרים רבה אמונתך. מת התוספות מביאים מדרש, הגמרא מביאה את הפסוק להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אבל התוספות מביאים מדרש שאומר שלמה תקנו אמת ואמונה ערבית, כתוב חדשים לבקרים רבה אמונתך. מה הכוונה? שהאדם מפקיד נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא ומחזירה לו. אז אומר המהר"ל, מה שאמרנו, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. האדם מפקיד את עצמו, מפקיד את נשמתו ביד בורא כל לילה כשהוא הולך לישון. אז אומר, לאו דווקא הנשמה, רק כל העולם נחשב בלילה כאילו אינו, והוא ביד הקדוש ברוך הוא וביום מחדש אותו. זאת אומרת, כביכול כל העולם מופקד בידו של הקדוש ברוך הוא, ולכך תקנו בלילה אמת ואמונה.
מה הכוונה חדשים לבקרים
רבה
אמונתך?
חדשים לבקרים רבה אמונתך, הכוונה היא רבה אמונתך בלילה, כשאנחנו מוסרים את נשמתנו לבורא, מתוך כך שבבוקר תחזור חדשה, הנשמה תתחדש, כן? ופירוש זה אמת, ולכך תקנו בלילה אמת ואמונה, וביום אמת ויציב, ופירוש זה אמת ואמונה. ובגמרא, לא הבנתי מה הכוונה שלו, ופירוש זה אמת ואמונה. המשפט הזה לא ברור. ולכך תקנו בלילה אמת ואמונה, וביום אמת ויציב. טוב. ופירוש זה אמת ואמונה. ובגמרא פליגי.
לא, אולי זה... כמו שלפעמים...
הקלגר
אומר,
וזה
פירוש
הקרא,
אומר.
טוב, טוב, יכול להיות שאין הכי נמי, טוב. ובגמרא פליגי, אם לומר אהבה רבה או אהבת עולם, כידוע, בנוסח ספרד אומרים אהבת עולם בבוקר, ובנוסח אשכנז אומרים אהבה רבה. אז הוא אומר, וזה למעשה מחלוקת בגמרא, איך לומר, אם לומר אהבה רבה או לומר אהבת עולם, זה שתי דעות בגמרא. והגאונים הכריעו לומר בשחרית אהבה רבה ובערבית אהבת עולם, שזה נוסח אשכנז. ויראה,
למה אנחנו לא נוהגים כך?
כנראה שיש מסורות אחרות. המסורת של הגאונים ונוסח אשכנז הולך לפי המסורת הזאת, שבבוקר אומרים אהבה רבה ובערב אומרים אהבת עולם, כן? אז הוא אומר, ויראה כי ההפרש שבין אהבה רבה, ויכול להיות שזה שהספרדים אומרים אהבת עולם זה על פי נוסח הארי, זה גם כן יכול להיות, הארי שינה הרבה דברים, אז יכול להיות שבאמת הכרעת הגאונים היא לחלק בין הערב לבוקר, והנוסח של הארי הוא שהוא קבע שגם בערב וגם בבוקר, צריך לבדוק את זה. כל פנים, ויראה כי ההפרש שבין, הוא שואל מה ההבדל, ויראה כי ההפרש שבין אהבה רבה ובין אהבת עולם, אז הוא אומר כך, כי אהבה רבה הברכה היא על גודל האהבה, ואהבת עולם, מה זה אהבת עולם? אהבת עולם זה אהבת נצח,
זמן.
אהבת עולם על נצחיות האהבה הזאת, וכל אחד הוא עניין מיוחד. גודל האהבה בפני עצמה ונצחיות האהבה בפני עצמה, ולפיכך פליגת, וזה יסוד המחלוקת, למר עדיף לדעה אחת עדיף בברכה להזכיר את גודל האהבה, ולדעה השנייה למר עדיף נצחיות האהבה, ולפיכך הכריעו לומר בשחרית אהבה רבה כנגד מידת היום. המהר"ל רוצה להסביר לשיטתו, הרי אמרנו שהמיוחד בבוקר זה, וזה היסוד לברכת אמת ויציב, זה הערת היום, החידוש של המציאות, שהיא היסוד לכך שאנחנו מזכירים את חסדי הבורא. אז הוא אמר, ולפיכך הכריעו לומר בשחרית אהבה רבה כנגד מידת היום, שהיום יש בו פנים מהירות, פנים של אהבה יתרה. לכך אומרים ביום אהבה רבה. עוד פעם, שהיום יש בו פנים מהירות, ביום יש הערה, מה שאין בלילה, בלילה זה חושך, ביום יש הערה. איך אנחנו אומרים? כמיים הפנים לפנים. זאת אומרת, אם אתה אוהב אז הוא אוהב אותך, כן? כהנהגתך כך הוא מתנהג, כמיים הפנים לפנים. אז כשיש פנים מהירות, זה מה שהוא אומר, שהיום יש בו פנים מהירות, פנים של אהבה יתרה. זאת אומרת, החידוש של היום זה גילוי של אהבה שהבורא מתגלה, אהבת הבורא, כי אתה רואה הערה, אנחנו נפגשים ביום בבוקר עם הערת המציאות. הערת המציאות היא גילוי של אהבת הבורא, אהבת הבורא אליהם, זה מה שהוא אומר.
נראה לי שגם במעבר ראינו שהאור דווקא זה עניין של חסד, צדק הזה ברוך הוא שהוא נתן אור לעולם, שאנחנו לא צריכים להעיר בעצמנו אלא שיש אור.
זה ודאי, זה ודאי. אני רק אומר מה שהוא רוצה להגיד כאן, היום יש בו פנים מהירות, פנים של אהבה יתרה. לכך אומרים ביום אהבה רבה, אבל בלילה יותר מסתבר לומר אהבת עולם. מדוע? משום שבלילה אתה לא נפגש עם האור, אין לך פגישה עם האור, ההפך, הלילה הוא חושך. אז הוא אומר, אבל בלילה יותר מסתבר לומר אהבת עולם, שאין בלילה פנים מהירות, רק שאנו מאמינים בו, אף כי בלילה שהכל הוא ביד השם יתברך, כמו שאמרנו, אנו מאמינים בו שתהיה אהבה נצחית מבלי שינוי. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה רואה אותו. בלילה אתה לא נפגש עם הגילוי של האהבה, אתה מאמין שהאהבה קיימת והאהבה תתקיים, אבל אתה לא נפגש איתה. ביום אתה נפגש איתה, זה מה שהוא אומר, ביום אנחנו זוכים להיפגש עם אהבת הבורא, אבל בלילה כשהמציאות כביכול מתבטלת, אז אנחנו, אלא מה? אנחנו מאמינים, זה מה שהוא אומר, שהאהבה היא נצחית. אז גם אם עכשיו זה לא מתגלה, זה יתגלה בעתיד, יתגלה מחר, כן, יתגלה בעתיד. הלאה, ולפירוש המפרשים שאין בלילה פנים מהירות, רק שאנו מאמינים בו, אף כי בלילה שהכל הוא ביד השם יתברך, כמו שאמרנו, אנו מאמינים בו שתהיה אהבה נצחית מבלי שינוי. ולפירוש המפרשים שאמרו כי תקנו אמת ויציב בשחרית, ואמת ואמונה ערבית, מפני שהלילה הוא סימן לגלות, שאנו יושבים בחושך ומצפים לאור הגאולה. את ברכת אמת ואמונה באה לבטא את האמונה שלנו בגאולה. לכן מדובר שם על אמונה. אתה לא רואה, עכשיו עדיין אתה במצב שעדיין לא נגאלת, אבל אתה מאמין באמונה שלמה שהגאולה בוא תבוא. אז זה דורש אמונה, כן? זה מה שהוא אומר, וזה פירוש המפרשים. ולפירוש המפרשים שאמרו כי תקנו אמת ויציב ושחרית, ואמת ואמונה ערבית, מפני שהלילה הוא סימן לגלות, שאנו יושבים בחושך ומצפים לאור הגאולה, ולכך תקנו אמת ואמונה ערבית. בוודאי יש לומר אהבת עולם דווקא בלילה, לומר כן, גם כן, כי השם יתברך אוהב אותנו אהבת עולם, וגם כשאנחנו בגלות, שכביכול אז לא מתגלה אהבת הבורא אלינו, כי אז אנחנו נמצאים תחת שלטון של עמים אחרים, כן? אבל, ואף בגלות אהבתו אמונה, וכמו שאנו אומרים אמת ואמונה שאנו מצפים לאור הגאולה ומאמינים בו יתברך שלא עזב אותנו, גם כן אנו אומרים כי האהבה הזאת היא אהבת עולם ולא יעזוב אותנו לנצח. אבל אז הוא מדגיש, זה פירוש המפרשים, זה פירוש המפרשים, שאמת ואמונה בלילה מצד האמונה והביטחון בגאולתם של ישראל. אבל הוא חוזר לפירוש שלו. אבל הפירוש, כמו שאמרנו, כי שייך אצל אמת ויציב אהבה רבה, ואצל אמת ואמונה אהבת עולם, כי כל אמונה שלא ישקר לעולם היא נצחית. הלאה.
למה הוא קורא לזה אמת ויציב ואמת ואמונה?
זה לשון הגמרא, זה לשון הגמרא. הגמרא אומרת כל שלא אמר אמת ויציב שחרית,
אמת ויציב?
כן, זה לשון הגמרא, כל שלא אמר
אמת. לכאורה האמת שייך ל...
שייך ל... לא, אבל הגמרא אומרת שיש פה, זה כתוב גם בהלכה, שלמעשה יש פה אמת ויציב ונכון וקיים 15. זאת אומרת, המילה אמת למעשה, כן, יותר מזה, הרי בפרשת קריאת שמע, פרשת ציצית, לא כתוב אמת. אני אשמה לוקחם. המילה אמת שייכת להמשך. אמת ויציב ונכון וקיים. למה אומרים אמת? למה מחברים את זה? יש פסוק, והשם אלוקים אמת. יש פסוק בירמיהו, והשם אלוקים אמת. אז בגלל, זה היסוד לכך שאנחנו אומרים, השם אלוקיכם אמת. אתם מבינים? הפסוק בירמיהו, אבל מצד הפסוק בפרשת שלח, שזה פרשת ציצית, שם כתוב, אני השם אלוקיכם. המילה אמת שייכת לקטע הבא, לברכה. המילה אמת שייכת לקטע הבא, לא שייכת אלא החיבור של אלוקיכם לאמת, היסוד שלו זה הפסוק בירמיהו. כך מובן. הלאה. בספרי פרשת ואתחנן אומר הספרי כך, השם אלוקינו על כל באי עולם, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אומר הספרי, מה זה השם אלוקינו על כל באי עולם? השם אחד לעולם הבא. וכן הוא אומר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומר המהר"ל, אז זה ספרי, זה דרשת הספרי על שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אומר המהר"ל, מה הפשט בדרשה הזאת? הוקשה להם, מה שלא אמר הכתוב, שמה ישראל השם אלוקינו אחד. למה כתוב השם אלוקינו השם, השם אחד? ולמה הזכיר עוד השם, ולמה הזכיר עוד השם לומר השם אחד? היה צריך לומר השם אלוקינו אחד. ומפני זה בא ליישב דבר זה, מה?
השאלה היא על הפעמיים?
כן.
לא רק על הפעם השנייה, וגם הפעם
מה כתוב? כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז השאלה של הספרי, כך מסביר המהר"ל, היה צריך להיות כתוב, השם אלוקינו אחד. למה כתוב, השם אלוקינו, השם אחד? מספיק לכתוב, השם אלוקינו אחד.
אז אומר שזה משמעות.
מה?
שזה משמעות.
בטח.
כי יש איזה, השם אלוקינו אחד, אתה מעיד רק על אחדותו.
נכון.
מה?
אבל השם אלוקינו, השם אחד, זה שתי עניינים.
נכון. אז הוא באמת אומר, אז זה באמת התשובה של הספרי, שיש פה באמת שני שלבים. לא מדובר על אותה, יש פה שתי הגדרות נפרדות. השם אלוקינו זה הגדרה אחת, והשם אחד זה הגדרה נוספת. והיא הגדרה יותר, זאת אומרת, זה מדרגה אחרת, זה לא אותה מדרגה.
מה ההבדל בין שתי השאלות שהוא שואל?
לא שתי שאלות, שאלה אחת, הוא רק מסביר, בקטע השני הוא מסביר את השאלה שהוא שאל. ולמה הזכיר עוד לומר, הנה אני אקרא עוד פעם, הוקשה להם, מה שלא אמר הכתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו אחד, ולמה הכוונה זה הסבר של מה שהוא שאל? הוא לא אומר, זה לא עוד שאלה, זה שאלה אחת.
חשבתי אולי...
לא, זה שאלה אחת.
יש לך במינה להגיד שמע ישראל אלוקינו אחד?
שמע ישראל, השם אלוקינו אחד.
אבל אולי יש במינה להגיד גם שמע ישראל אלוקינו אחד. למה גם השם אלוקינו אחד? ולמה הזכיר עוד השם לומר השם אחד?
לא. למה הזכיר עוד השם לומר השם אחד? זו אותה שאלה. הוא רק מסביר מה שהוא אומר. כן. ומפני זה, נראה גם לפי התירוץ שלו, לפי ההסבר שלו, ומפני זה בא ליישב דבר זה, ואמר, כי לכך לא אמר שמע ישראל השם אלוקינו אחד, כי אין האחדות הוא מצד מה שהוא יתברך אלוקינו. זאת אומרת, מדרגת האחדות של הבורא, השם אחד, היא לא בשלב שאנחנו אומרים שהוא אלוקינו. זה עדיין לא ביטוי של אחדות הבורא. השם אלוקינו זה עוד לא השם אחד. כי במה שהוא אלוקינו? הוא שמו מיוחד על ישראל, השם אלוקינו, פירוש הוא השם שלו מיוחד עלינו, הוא אלוקינו. אין נראית האחדות. עדיין בשלב הזה, כשהוא אלוקיהם של ישראל, עדיין לא בא לידי ביטוי אחדותו של הבורא. כי אחדותו יתברך מה שאין לו יתברך צירוף אל דבר. אומר יסוד כאן המהר"ל, מה זה נקרא השם אחד? הפירוש השם אחד. אז אומר השם אחד, הפירוש הוא אחדות השם זה שאין לו צירוף אל דבר. אתם שומעים הגדרה? השם אחד פירושו אין לו צירוף אל דבר. אין שום דבר שיכול להצטרף אליו, יכול להתחבר אליו. אין לו צירוף אל דבר. אומר המהר"ל, ואילו מה שאמר אלוקינו בשם הזה יש צירוף אלינו. כשאנחנו רואים השם אלוקינו, אתה כביכול, כביכול מצרף אותו אלינו. אתה אומר השם אלוקינו
שלנו,
כן, אתה מצרף אותו אלינו. והאחדות השם זה כשאין לו צירוף אל דבר, הוא לא מחובר לשום דבר שאנחנו מכירים.
אבל גם לעתיד לבוא זה אוקיי.
רגע, 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 רגע. ולכן צריך עוד לומר השם אחד, כי אחדותו בעצמו מבלי צירוף כלל. ומה שלא אמר, הנה עכשיו, ומה שלא אמר שמע ישראל השם אחד, אולי זה זה אולי השאלה השנייה, שאז לא היה כאן מלכות שמיים, כי צריך לומר אלוקינו לקבל עליו אלוהותו. גם לא אמר השם אחד, הוא אומר גם כן לא טוב, חסר, אז לא היה כאן מלכות שמיים, כי צריך לומר אלוקינו לקבל עליו אלוהותו. גם לא אמר שמע ישראל אלוקינו השם אחד, כי שם המיוחד נפרט נקרא על ישראל. ולפיכך אמר שמע ישראל השם אלוקינו, ורצה לומר השם המיוחד הוא אלוקינו, והוא יתברך השם אחד מצד עצמו. וזה, זאת אומרת השלב הזה שכביכול נבוא לידי הכרה שאין לו צירוף לשום דבר במציאות, שזה הביטוי לאחדותו, וזה יהיה נגלה לעתיד, שאז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם המיוחד. אבל בעולם הזה אין נראית אחדות השם הזה, רק לעתיד, שכתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וזהו אמיתת פירוש הכתוב. אומר המהר"ל, זה אמיתת פירוש הכתוב. האמת היא שהפירוש שהוא נותן כאן מאוד מתקרב, עד כמה שאני זוכר, לפירוש שנותן הנפש החיים. רק הוא נותן את זה בסגנון שלו, אבל הנפש החיים אומר השם אחד, מה פירוש השם אחד? אין עוד מלבדו. השם אחד, המשמעות של אחדות השם זה אין עוד מלבדו. זה כמעט בלשון שלו, הוא אומר אין לו צירוף לשום דבר במציאות, אין עוד מלבדו. הפירוש אומר הנפש החיים צריך לה, זאת אומרת אנחנו כביכול אנחנו מדברים על הבורא בשני מישורים. מישור אחד, במישור המוחלט אנחנו צריכים להאמין שאין עוד מלבדו. המציאות היחידה שיש לה, שהיא קיימת באמת במוחלט, היא רק ריבונו של עולם, היא רק ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו. לעומת זאת, אבל מצד שני, מה פירוש של נות מלבדו? אתה אנחנו מדברים עלינו, אנחנו מדברים על העולם, אנחנו מדברים על המציאות. אז הוא מסביר עם זה למה אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו מיד אחרי שאנחנו אומרים השם אחד. מדוע? משום שהשם אחד פירושו של דבר אין עוד מלבדו, אין מציאות אחרת קיימת באופן מוחלט פרט לריבונו של עולם. המציאות היחידה המוחלטת זה ריבונו של עולם. שאר הדברים אלה הם כאילו אינם, אין להם שום משמעות. אין מציאות קיימת נצחית אמיתית במציאות, רק המציאות של הקדוש ברוך הוא. על תת שני, מיד אחר כך אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה אנחנו רוצים לומר? אבל אנחנו נפגשים עם מציאות. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מכירים באמת שאין עוד מלבדו, אבל מצד שני אנחנו נפגשים עם מציאות, ואנחנו רוצים לומר שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מולך על, מה, על, על המציאות הזאת שאנחנו חיים בתוכה, הוא המולך. אז לכן אנחנו אומרים מיד אחרי זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ועם זה הוא מסביר גם, טוב צריך פה להאריך יותר, אבל זה מאוד קרוב למה שהמהר"ל אומר. השם אלוקינו, הפירוש הוא מצורף אלינו, אבל זה לא המדרגה הגבוהה. המדרגה יותר גבוהה, אין לו צירוף בכלל. זאת אומרת, והכוונה אין לו צירוף, זה כמו שהנפש החיים מסביר. אין עוד מלבדו. מציאות מוחלטת קיימת במציאות, זה רק מציאות השם. עד כאן, נמשיך בפעם הבאה. עכשיו, מה יהיה עם הצורים? לא חמישי. לא חמישי, אני הייתי, לא היה...